אני לא רוצה אסופת עצות. אני רוצה חוקים. מה זה השטויות האלה? זהו, זה מה שיש לומר בנושא הזה.
לא קריטי, פודקאסט משחקי תפקידים.
שלום וברוכים הבאים ללא קריטי, פודקאסט משחקי תפקידים שהוא גם פודקאסט על.
פודקאסט על.
אני אלעד הן, ואיתי נמצא עמית בלום האגדי.
אהלן, אהלן.
צ'צ'ינג. עמית, נשארנו רק שנינו. עמית, אם כבר אתה פה, אבל מה הגניב אותך השבוע במשחקי תפקידים?
בואו נלך לכיוון קצת אחר. שבוע שעבר אני הייתי במשחק מבוכים ודרקונים מהדורה 5.
איזה משחק זה?
זה משחק של איזה שיטה, היא לא כל כך מוכרת. ובפועל המשחק התחיל בערך ברבע לעשר, הסתיים בערך באחת ומשהו בלילה, וכל מה שחווינו בזמן הזה זה קרב. אחד. ארוך.
הוא בטח אבל היה מרתק וטקטי.
אז זהו. בוא נגיד ככה. אם היינו משחקים עם מפה וגריד, והיינו משחקים משחק טקטי, אז עוד אפשר לתת לזה תירוץ. מה גם שהוא ככל הנראה לא היה נגמר. כי
בשלוש שעות, שלוש שעות זה לא מספיק.
אין מצב שהוא היה נגמר. נלחמנו באיזה שהם יצורים, באיזה טריטונים, כזה מנטה רייז, טריטונים כאלה, שהם גם מטילי לחשים, אבל מלא מהם. ועוד פעם, אני קצת מרחם על המנחה, שצריך כאילו, בוא נגיד, קשה לשלוט ב-12 יצורים, שכל מה שהם יודעים לעשות זה לנשוך ולשרוט ולתת מכה עם הזנב, אבל לשלוט ב-12 יצורים שהם יודעים לנשוך, לתת מכה עם הזנב ולהרעיל, ולהשתמש בקסמים, וכל אחד בקסמים שונים, וביכולת שונה שגם משפיעה על המנטליות של האנשים, אני עוד פעם פשוט מרחם על המנחה.
עד עכשיו נשמע כיף. עד עכשיו נשמע מגניב.
לא, עוד פעם.
אני רוצה רגע לציין למען המאזינים, המאזינות והמאזינים, שעמית הוא היחיד שסוגר חשבונות on air.
זה לא העניין שסוגר חשבונות. זה לא זה. העניין הוא כזה. בגלל, ואני לגמרי מאשים אתכם, בגלל שלא קריטי קלקלו אותי, וחשפו אותי לשיטות אחרות ודרכי משחק שונות, ודרכים שונות לסגור קרבות וסצנות, ולא על ידי זה שהמפלצות מתאבדות על הקבוצה עד שכולם מתים.
עד שנגמר הנקאפ.
בדיוק.
צריך לגמור את כל הנקאפ, לא להשאיר נקאפ בצלחת.
אז
ילד טוב משאיר צלחת ריקה מן הקאפ.
אז עכשיו, אני מבין, כאילו, את המנחה שלנו אמר שיש סיבה נרטיבית למה המפלצות עושות את זה, מישהו הכריח אותם לעשות את זה, וסיבה שהם עושות את זה, וזה לא סתם. אבל, בוא נגיד אחרי שעה וחצי.
הבנו את הסיבה הנרטיבית.
אחרי שעה וחצי שבה החבורה שלנו לא איבדו נקאפ, כי זה לא היכולות, ולא איך שעובדים הטריטונים האלה. השיטה שלהם היא להטביע אנשים, כלומר, למשוך אותם למים ולהטביע אותם. אבל בגלל שלא השתמשנו בגריד, ולא השתמשנו במפה הטקטית, אז המנחה לא יכל להשתמש ביכולות שלהם כמו שצריך. אז זה לא קרה, ולא היה את הסכנה הזאת, ולא היה את המצב הזה. אז בסופו של דבר זה היה פשוט באמת קרב של אנחנו מורידים להם את הנקה, וזה פשוט לוקח לנצח, כי הטריטונים מתערבבים אחד בשני, ואי אפשר לתקוף את אותו טריטון פעמיים. אתה תוקף, אתה מגלגל רנדומלית באיזה אחד מהם פגעת. וזה פשוט לוקח לנצח. אז באיזשהו שלב, בתור שחקן, אמרתי למנחה, טוב, הם בורחים בשלב הזה, נכון? הוא כזה, למה שהם יברחו? אני אומר כזה, כי הרגנו כבר חצי מהם, אני מניח שהם מבינים שמה שהם עושים עכשיו לא עובד, ואם הם רעבים, אז בטח יש טרף יותר קל במקום אחר, כי הטרף הזה נלחם חזרה. הוא כזה, לא, מה פתאום, וזה, ויש להם דברים לעשות. אוקיי, הרגנו עוד כמה מהם, זה כזה. טוב, נשארו עוד שלושה. בשלב הזה, הם פתח בורחים. אפילו כדי להגיד לבוס ששלח אותם, תקשיב, זה לא עבד.
מישהו צריך לחזור. איגור צריך לחזור אל הבוס.
בשודדי הקריבים, כשמספרים שהפנינה השחורה מגיעה לכל כפר ולא משאירה ניצולים, ואז ג'ק ספארו שואל, כן, אז מאיפה מגיעים הסיפורים? לפחות אחד יצא משם והלך לספר את הסיפור. זה היה, איך אומרים, בתור שחקן. כל כך מייאש. עכשיו, עוד פעם, חשוב
בוא לי... בוא נלך לכיוון החיובי עכשיו.
לא, אני אומר, עכשיו, אני אומר, אם היינו משחקים עם גריד ועושים את זה טקטי, אז למנחה הייתה את היכולת לנצל את היכולות של הטריטונים האלה, ואז זה היה באמת קרב קשה. כי הייתה להם יכולת ליצור מערבולות מים שמושכות אנשים לכל מיני מקומות, ומטביעות אנשים וזה, אבל הוא השתמש בשתיים כאלה. כי בסופו של דבר לזכור להשתמש בכל היכולות האחרות, מי זוכר?
אבל אולי זה עלול להיות בעיה גם עם גריד. נשמע לי שריבוי יכולות זה גם ככה קשה.
זה קשה, אבל בוא...
מתקשר לשיחה אחרת שלנו. אתם יכולים ללכת לשמוע אותי ואת עמית מדברים בפרק 28.
לא, אוקיי, אני אומר, כי יש להם את היכולת הזאת, ולאחרים יש יכולת להקסים. אז אתה מקסים את האנשים ומכריח אותם להיכנס לתוך המערבולות מים האלה. אם היינו משחקים עם גריד... בוא, תכלס, אם הייתי מנהל את זה עם גריד, ואני הייתי משחק את 12 טריטרונים האלה, הקבוצה הזאת הייתה טובעת. בלי שום ספק. מה שאני אומר זה שתכלס, תכלס, תכלס, את כל הקרב הזה, או את כל הסצנה הזאת, באיזשהו שלב היינו יכולים לעשות fast forward, ניצחתם, הם כולם מתים, נגמר הנקאפ. קחו את האחרון, תגידו לי איך שיפדתם אותו על, על הסיפון של הרפסודה שלכם. מגניב.
היה אפשר, אבל אני יכול להציע עוד דבר אחד לפחות. אתה אומר ששיחקתם 3 שעות בקרב הזה?
נכון.
גם אחרי שהיה אפשר להוציא את הגריד. כאילו, אני לא יודע, אני שיחקתי עם גריד, כל הפעמים שאני שיחקתי עם גריד, היה לי כזה לוח גריד שאפשר לצייר עליו. פלופ על השולחן, יאללה, בוא. אפילו, אתה יודע מה? שם סתם נייר משבצות, לא אכפת לי, כאילו, אפשר לשים גריד, אם זה מה שחסר.
זה נכון, אבל...
אני אומר את זה בתור מי שבחיים לא יוצא גריד, אני רגע אומר, אבל אני זורם איתך.
לא, אני אומר, זה נכון שגם אחרי שעה היה אפשר להוציא את הגריד, אבל אחרי שעה כבר רציתי להוציא את הקרב. לא את הגריד.
כבר יצא אמיץ, אתה אומר.
לא רציתי להפוך את זה ליותר... to drill down, ליותר ממה שזה כבר.
תשמע, אני אגיד לך מה, זה נשמע לי גם הרבה זמן לקרב שהוא לא קרב בוס משמעותי. כאילו, המקום היחיד שאני יכול לדמיין, כאילו... אני לא אגיד לך שאף פעם לא היו לי קרבות ארוכים, גם אפילו במשחקים נרטיביים, כן? קרבות ארוכים לפעמים גם, אתה יודע, זה כמה סצנות הולכים מדבר לדבר, לבוס אולי יש שלבים, כל מיני דברים כאלה. בדרך כלל אני ממציא אותם תוך כדי. כאילו, פגעו בפעמיים, צריך להמציא את ה... אתה יודע, אתה עושה את הגדילה.
זאת אפילו לא הצורה הסופית שלי.
בדיוק, זה אפילו לא הצורה הסופית שלי, בדיוק. חובה, חובה. חובה, וככל שהוא יותר קרוב למוות, זה צריך להיות יותר גדול ומפחיד. אפילו היו קרבות שסיימנו סשן והתחלנו את הסשן הבא ועוד היינו בקרב, קרו דברים כאלה, אבל אני משתדל שזה יהיה כאילו קרבות מרכזיים, אתה יודע, מהותיים. כאילו אנחנו עושים פה מיני פרק, אבל אנחנו עושים מה שבא לנו, זה הפודקאסט שלנו, מה אתם מתלוננים? בקיצור, מה רציתי להגיד על זה? אבל קרב הוא לא אירוע שבו מחליפים בומבות ונקפות נופלות, כן? קרב זה אירוע שבו נפגשים עם האויב, ומפגש עם האויב, ושוב, אני משתדל שזה יהיה אויב חשוב, הוא מפגש עם מישהו שהוא מייצג איזשהו ניגוד גם נרטיבי, והולכת להיות שיחה, חייבת להיות שיחה. רגע, באיזה מדיה אתם ראיתם שלא מדברים עם האויב? אין, זה לא קיים. It is known. אז אצלי כאילו, קרב כזה שנמשך שני סשנים, אנחנו החלפנו דברים, אנחנו איימנו איומים, אנחנו ניסינו להשפיע אחד על השני, אנחנו השפלנו אחד את השני, היו אמירות קשות, עשינו אתגרים אישיים, בקיצור, הכל היה, הכל קורה בתוך קרב. ומהבחינה הזאת, מבחינתי, כל פעם שמדברים על קרב כמשהו מה שקורה בו בעיקר, זה הניסיון לנצח את האויב בעזרת הבסת, זה נשמע לי כאילו הכי חלק לא, ואני אוהב קרבות, אני כל, כאילו המון מהמשחקים שלי זה משחקים שיש בהם קרבות, אני רוצה שיהיה קרבות חשובים. זהו, זה מה שהיה לי לומר על זה.
עוד פעם, אני מודה שזה גם משהו שהספר שאני קורא עכשיו יחזב אותי, שהגיבור של הספר מסתובב כבר איזה חודשיים, עובר ממבוך למבוך, ממבוך למבוך, נלחם במפלצות, נלחם ביצורים, ואז הוא הגיע למבוך. ונלחם בבוס של המבוך, וזה פעם ראשונה שהבוס של המבוך דיבר, עד עכשיו הוא נלחם רק ביצורים ומפלצות שלא יכלו לדבר, והוא אומר פעם ראשונה הוא נפגש בזה, והיצור אומר כזה זה, והבוס שואל למה אתה תוקף את הקן שלי, והוא אומר כזה או, הולך להיות פה איזה גיל טריפ, אתה הורג כאילו את הזה, את הקן שלו, את הילדים שלו, והוא עושה כזה, אני צריך להרוג אותך בשביל להרוג את המלך של היער, וכאן הסתיימה השיחה, והם החליטו להיכנס אחד בשני, ראש בראש, ונקסה, איזה פספוס של פוטנציאל!
לגמרי.
ובסוף עוד אנחנו יודעים, כי בסוף, 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 בנשמתו האחרונה, המלך של הקן אמר, שהמלך של היער קלה אותו במבוך הזה, והקן הזה כבר גסס גם ככה. והוא תכנן תוכנית משלו להרוג את המלך של היער, כלומר, בכלל היה פה בקסטורי שלם, שהם צמצמו לארבע שורות.
נשמע לי כמו מה שקורה בדרך כלל בנתיבי הרפתקאות של פאת'פיינדר. יש לך אויב נורא עם בקסטורי של שני עמודים קורע לב, ואז נפגשים איתו והורגים אותו בלי לדבר. קרה, עשינו. לענייננו אבל...
מה הגניב אותך השבוע?
גם אותי הגניבו כמה דברים. אז דבר אחד שהגניב אותי, ממש אתמול אני קיבלתי מהקיקסטארטר של סטונטופ, שהוא משחק מאוד מגניב שעוסק בגיבורים של כפר בתקופת הברזל, תקופת ברזל פנטסטית שכזאת, שהם הגיבורים של הכפר ומגינים על הכפר ומפתחים את הכפר, שהוא מין כפר כזה שנמצא בשוליים של הציביליזציה ליד היער הגדול, ו... יש איומים על הכפר, וצריך לדאוג שהוא יתפתח, וגם לצאת להרפתקאות. והוא משחק מאוד מגניב, נראה לי, ולא עליו אני רוצה לדבר. אחד מהדברים שהיו בקיקסטארטר שלו, זה משחק בונוס, של איזה, של אנשים שפיתחו משחק שנקרא, על בסיס מכניקת הכפר שלו, הם לקחו חלק ממנה לפחות, או בהשראה של מכניקת הכפר שלו, ופיתחו משחק שנקרא, Hold Fast Station, שזה משחק על תחנה של קורים, באסטרואיד, אסטרואיד של קורים מרוחק, שבו כמובן יש מעט אנשים שנמצאים רחוק מכל אדם אחר, ותלויים לחלוטין אחד בשני להישרדותם, וחיים גם את חיי הקהילה שלהם לצד ההתמודדות שלהם עם סכנות, והוא נראה משחק מגניב אש, בעיקר בזה שהוא בנוי, הוא משחק מונחה, והוא בנוי בצורה בעיניי מבריקה, שבטח אני עוד ידבר עליה, הוא בנוי לכך שמנחה תריץ את המשחק מתוך הספר, פתוח תקריא חלקים מהספר עם שאלות, כאילו זה משחק נרטיבי שבנוי עם זה שנותנים למנחה את השאלות כבר, בשביל ליצור את הסצנות ואת העולם, וזה נורא מגניב. אז אני אקשר ל-Hold Fast Station, אפשר לקנות אותו, וליש אותו, כי קיבלתי אותו מהקיקסטארטר. הדבר השני שהיה די מגניב השבוע בסך הכל זה שיצא לבטא טסטינג, לאופן בטא, המשחק החדש של קריטיקל רול שנקרא דאגר הארט, משחק התפקידים החדש שלהם, והוא נראה מעניין, הוא נראה משחק שהייתי אומר שבגדול נופל בשדה הנרטיבי, עם השפעות מאוד מאוד ברורות של מנוע אפוקליפסה ושל להבים בעלתה ושל עוד כל מיני דברים נרטיביים שמסתובבים באזור, וגם כמשחק שנראה שעושה את כל הדברים האלה בצורה די חכמה. אני ראיתי וידאו ארוך של Knights of Last Call, שזה ערוץ יוטיוב נחמד של אנשים שמבינים די טוב בעולם הנוכחי של משחקי תפקידים נרטיביים ומה שקורה בעולם האינדי. אז הם מדברים בצורה מאוד מיודעת, הם קוראים, עושים בעצם קריאה ראשונה של האופן בטא הזה, וממש בצורה מאוד יפה מקשרים כל חתיכת מכניקה שיש שם למכניקות שזה מתקשר אליהם, שזה למד מהם או לקח מהם במשחקים אחרים, מסבירים אותם יפה, וזה מגניב. אז אני אקשר לזה, וזה נראה לי משחק מעניין, הוא נראה לי כמו שלא אולי מפתיע ביחס לזה שהוא רוצה להציע את עצמו, אני חושב, לאנשים שחובבים את מבוכים ודרקונים. יש בו יותר ממה שאני הייתי רוצה בתחום של בניית דמויות וקוסטמיזציה כזאת עם 1500 אפשרויות. אני חושב שלאנשים שאוהבים מבחינים דרקונים זה מתבקש, כאילו אתה רוצה שיהיה לך בילדים וכל השטויות האלה.
אנשים שמשחקים מבחינים דרקונים לא רוצים, אתה יודע, לפגוש גנב אחר ולגלות שהם שניהם אותו גנב.
בדיוק. אז זה, אבל בסדר, גם יש פה את העניין של משחק הסולו, שאי אפשר להתעלם ממנו, כן? שאני מדבר עליו הרבה. משחק הסולו של בניית דמויות, הם רוצים לתת לו מענה, זה די ברור. וכמובן יש שם קרב יותר מפורט ממה שאני הייתי רוצה, ונראה די מורכב. זה קרב טקטי שיש בו אפשרות למשחק עם מפה, אבל הוא לא משתמש בגריד, משתמש באזורים, ולכן גם בנוי בצורה מאוד מאוד טובה לעבוד בלי מפה, זאת אומרת לעבוד גם תיאטרון הדמיון כזה. הוא עדיין נראה לי מורכב לטעמי בצד הזה, אבל עשוי להיות מגניב. אני אחכה לראות מהיציאה, איך עולם מבוכים ודרקונים יגיב לזה, בצורה אני בטוח בריאה ובוגרת.
ודאי.
אז אנחנו נקשר גם למשחק החדש, לאופן בטא, אפשר פשוט להירשם ולקבל את המשחק אליכם. הוא משחק די גמור, זאת אומרת, אם נגיד מחשבים את זה לקנדלה אובסקורה, שהם הוציאו, שזה המשחק שהם הוציאו באופן בטא לפני איזה שנה, וכבר יצא בגרסה הסופית שלו, אבל האופן בטא שלו שיצאה הייתה איזה 30 עמודים או משהו כזה, לא, פה זה חתיכת ספר, זה איזה 400 עמודים, זה ספר, כן? עם 10 דרגות של דמויות וכל מיני דברים. בקיצור, אם זה מעניין אתכם, בהחלט תעיפו מבט, נראה לי בהחלט משהו מעניין שקורה בעולם משחקי התפקידים, וכאמור, אני מחכה לתגובות הבריאות. עמית.
כן.
זה מחטף. אני יודע שרצינו לדבר על הדברים שאיתי וינבר רצו לדבר עליהם.
זה ודאי. רצינו להרוס להם. האמת שזה לא, לא יודע אם זה להרוס להם, רצינו לדבר על הדברים שלהם ואז להגיד את, להגיד את דעתנו במקומם, וככה אנחנו נהיה מנצחים בדיון.
בדיוק, אנחנו נקבע את התוצאה. אבל במקום זה אני רוצה לחטוף את הדיון. אנחנו דיברנו פה כבר בלא קריטי על סצנות, אנחנו דיברנו על משחק רציף מול משחק בבניית סצנות, ואני רוצה לדבר על זה שוב.
בוא נדבר על סצנו.
או על חלק מזה. אבל אנחנו נתחיל מבעיה שיש לי. שלום. שלום דוקטור. אני התחלתי להנחות איזשהו משחק. משחק מונע במנוע אפוקליפסה, קוראים לו פלאים. לא יודע אם שמעת עליו. אז פלאים הוא משחק שבו משחקים סופר גיבורים בני נוער, והוא משחק שמצטיין ממש בעיניי בזה שהמהלכים שלו יוצרים, כאילו המכניקה שלו גורמת לכך שדברים מתפתחים תמיד בצורה לא צפויה ומגניבה ומתאימה ז'אנרית, כן? כאילו זה הכל דרמטי והרגשות סוערים ומעליבים אחד את השני ואז מתפייסים. וזה נורא מגניב. ואני מבין תוך כדי שאני מנחה את, את המשחק הזה לשחקנים הנחמדים שלי, הם לא שמו לב בכלל. שהם לא שמו לב למה שאני מספר עכשיו. זה הם, אני מקצוען, אני יודע להסתיר. שאני כאילו החלק שהכי קשה לי במשחק הזה, וזה לא ייחודי לפלאים, אבל אולי זה יותר קשה לי בפלאים מאשר במשחקים אחרים שאני מאוד אוהב, זה הקטע הזה של לבנות סצנות. עכשיו, למה זה בעצם קשה לי? כי במידה רבה צריך לתת את אני צריך לתת את הדבר האלמנט המרכז של הסצנה, ולייצר לכם בעצם לשחקנים איזושהי סיטואציה דרמטית שבתוכה אתם תנו, כן? למשל, בוא נחשוב על סצנות שהיו במשחק הזה, אולי השחקנים יוכלו לעזור לי.
לא, היה לנו את המרדף אחרי.
התחלנו את המרדף הזה, אז ישר אמרתי, אני רוצה להכניס אותנו לעיר, אני רוצה להכניס אותנו לעיר שקוראים בה דברים של הרוחות, אז שמתי את האופניים ישר, אני רוצה זה, וכמובן הבאתי את כאילו, הסט פיס של 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 הדבר הזה היה להכניס את המסכה של 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 ארטורס, אבל שוב זה לא היה מפתיע, כן, זה ידענו שזה מה שאנחנו עושים, כן, כי כבר הכנו את זה קודם. עכשיו זה בטח לא יפתיע את שומענו הוותיקים, אני ממש ממש אוהב שהמשחק אומר לי עכשיו תעשה ככה, וכשנותנים לי צ'קליסט כזה לעבור עליו, כל היצירתיות שלי פורצת. וכשאומרים לי, תמציא משהו, פחות. אני לא אגיד שלא, שכלום, כן? אני לא, זה, אני די טוב בדברים האלה, כן? אבל פחות. אני יותר, עכשיו, רגע, לפני שאתה עונה לי, אני כן אגיד, יש פה היגיון בסיסי שהוא קצת שונה, נגיד, בין משחק כמו פלאים לבין משחק כמו להבים בעלתה. בלהבים בעלתה, נגיד, הפרוצדורה מאוד מאוד קובעת, כן? בכל רגע נתון יש משהו שאתה אמור לעשות בתור מנחה, ואני יודע כאילו איפה אני נמצא, כן? באיזה פאזה אני נמצא במשחק עכשיו, ואיזה סוג של דברים אני אמור לעשות, וגם משחק מאוד מובל על ידי השחקנים. כאילו זה משחק שהשחקנים קובעים בו מה הם הולכים לעשות עכשיו, מה מעסיק אותם עכשיו, וזה מה שהם אמורים לעשות, כן? זה כאילו, וזה גם קל, כי המשחק אומר להם, תקבעו מה הפשע הבא שאתם עושים, כן? זה פשוט מה שעושים במשחק, אז אתם הולכים ועושים את זה, כן? ובפלאים, ובמשחקי מנוע אפוקליפסה, ברובם, אם כי אולי בפלאים זה יותר מובהק, ואני תכף אגיד למה נראה לי, הכלי ליצירה של דברים הוא הרבה יותר שאלת השאלות, כן? וזה נגיד מאוד מובנה, נגיד, בוואנו ופלאים, כן? מה שאומרים למנחה, נותנים עצות על איך לעשות את זה. אבל זה קצת אמורפי. עכשיו, אני מתורגל בזה, אבל זה אמורפי. כאילו, לשאול שאלות, ונגיד, לקחת, כן? אומרים, כן? תיקח דברים מתוך הפלייבוק, ותשאל אותם למה הם עשו את זה. מה זה הבחירה הזאת שבחרת, כן? וראית איך עשינו את זה, נגיד, שבנינו את הדמויות, כן? אני עושה את זה כל הזמן, כן? ואחלה, אני לא רע בזה. ועדיין שמגיעים לעשות סצנה כזאת, ובפלאים במיוחד, בגלל האופי הקומיקסי, בגלל האופי של אנחנו עכשיו צריכים לעשות איזשהו משהו, כאילו, אני מצופה להמציא את הסט פיס, כאילו, כזה, את הסנטר פיס, את המרכז האקשן, את מרכז
את המרכז של הסצנה, סביב מה סובב את הסצנה.
בדיוק, בדיוק. אז זה, אני לא יודע אם זה שאלה אפילו, כן? דילמה, אתה יודע, זה גם, אתה יודע, הרצתי המון פלאים. ויש לי כל מיני מחשבות על זה, אבל אליך, כמו שאומרים. כמנחה אל מנחה, לא כשחקן.
תראה, קודם כל אני לגמרי מבין אותך, כי כשאתה אומר שהמשחק אומר לך מה לעשות, אני בראש שלי חושב על, אתה יודע, על פולו, ועל השנה השקטה, ועל מה זה כאן, what is here. כאילו זה משחקים שבכל שלב יש לך, אתה מוציא קלף או שולף שאלה או שולף משהו, ויש לך פרומט ומשהו כזה, ואומר, כאילו, קבל את סביב מה הולכת לסבוב בסצנה הבאה, ואתה פשוט צריך לבנות סביב זה, וזה משמעותית יותר קל מכל דבר אחר. אני גם מסתכל על המשחק.
זה קל ליצור מול שאלות.
כן. אז אני אומר, אני מסתובב גם סביב המשחק כוכבים, אין ספור שלי שאני מריץ כרגע, שאחת השחקניות שלי אומרת לי, אני מרגישה שאנחנו קצת עבודים בעלילה של המשחק. אמרתי לה, תראי, זה בגלל שהכנסנו שני עולמות, בכל אחד מהם יש לפחות שתיים או שלוש עלילות מרכזיות, ואתם בערך עושים כל מה שאתם יכולים כדי לא לגעת באף אחת מהם.
הם רוצים את העלילה שלהם.
ואז היא אומרת כזה, אני לא הבנתי. אני אומר, את שמה לב בהודעות בקבוצה שבין מפגש למפגש, שאני שואל, חברים, זה מה שהיה לנו במפגש. מה אתם רוצים לעשות במפגש הבא? זה אני שואל אתכם, מה מעניין אתכם? כדי שאני אוכל לתת לכם משהו שמעניין אתכם, ואז לבנות את הסצלות המתאימות בהתאם. אבל עוד פעם, זה...
אז אני עושה את זה בזמן אמת בדרך כלל, פשוט.
בדיוק. עכשיו, אני כן רוצה לתת, אני אולי מאזיננו יודעים, אבל אני קורא את נסיך דרקון, את המשחק תפקידים של נסיך דרקון.
Tales of Zadia.
כן, Tales of Zadia, ויש להם חלק שלם ממש על ייצור סצנות ומסגור סצנות, ועוד פעם, בהתחלה זה העצות הכלליות של מי נמצא שם, איפה זה נמצא, מה קורה, כאילו בהתחלה זה נראה כאילו זה נופל באמת הכל על המנחה, אבל אז הם מגיעים ונותנים עצות של אם המנחה לא יודע בדיוק מה לעשות ואיך זה, אז יש קטע של לשאול את השחקנים שאלות, ובעצם דרך השאלות האלה ליצור את הסצנה, וזה יכול להיות כמו, אז אתם נכנסים לחדר של הרוזן, במה נתקלתם שהפתיע אתכם ממש? ואז אתה מפיל על השחקנים את ה... עכשיו אתם תגידו לי במה נתקלתם. או המשרת נתקל בך.
הטבה סברות שלו, מה זאת אומרת?
זה. או הוא נותן לכם מבט מופתע, ולרגע אפילו נראה מלא שנאה. למה?
איך הוא מכיר אותך?
או, אתה הולך במסדרונות של הארמון, ואחד המשרתים נתקל בך, וכשאתה עובר את ה... כשאתה ממשיך ללכת, אתה שם לב שהוא הכניס לך משהו לכיס. מה זה היה? דברים כאלה.
תראה, זה מאוד, זה נגיד מאוד שאלות, נגיד ונור כאלה. כן. כי זה מאוד, איך שוונור מבקש שדברים ינוע, כמובן שכמה אתה שואל, כמה כמנחה אתה שואל שחקנים, וכמה אתה ממציא בעצמך, או זה כאילו כמובן פתוח ל...
זהו, עכשיו, יש להם גם מין שלב ביניים כזה, של אם המנחה יש לו את הרעיון שלו, הוא אומר, באזור שמתחת לגשר, שם נפגשים עלובי החיים סביב חבית בוערת, ומספרים סיפורים כדי לחמם גם את הלב וגם ולא רק את הידיים. ואז, איזה סיפור אתה סיפרת כדי להתקבל למעגל? ואז אתה כאילו, מצד אחד נותן את המסגור הכללי של אנחנו יודעים איפה זה ואנחנו יודעים מי שם, ואתה מכניס כאילו, נותן כאילו את הצעד הראשון. עכשיו התפקידו של השחקן להרים את זה, להרים את זה משם.
לגבהים. יפה.
עכשיו, וזה עוד פעם, בלי קשר לזה שיש סוגים שונים של סצנות, שיש שם את הסצנות פתיחה, הסצנות של הרפתקה, הסצנות של גילוי, סצנות של פלשבק, שגם יש במשחק הזה, סצנות של ריפוי, ובוא נגיד, כשאתה אמרת...
שהוא עוזר למסגר כל אחת מהסצנות האלה?
עוד פעם, יש איזה לפחות פסקה על כל אחד מהדברים האלה, שאני מודה שאת לא הגעתי לחלק הזה בפרק.
נגיד, זה דבר שבעיניי, אני אגיד לך, נגיד, זה דבר שבעיניי הוא מעולה, בתור, אם מצליחים לתרגם אותו לכלי... עזר שהמנחה יכולה להחזיק לפניה בזמן המשחק. אם זה נשאר בספר ובונה על הזיכרון שלי, כן? זה נגיד מה שאני, כשהתחלנו נגיד עכשיו, לפני שהתחלנו להקליט, אני דפדפתי פה, תוך כדי השיחה המקדימה שלנו, דפדפתי לי פה בפסיון דלס פסיונס, שהוא משחק שאני מאוד מאוד אוהב, הוא גם כן משחק שחי כולו לייצר סצנות. ויש לו כזה מין פרקון כזה על פריימינג סינס, על זה, על מסגור סצנות, שהוא מעניין, ויש בו דברים חכמים בסך הכל. אבל הוא כתוב כמו פרק, ואני אומר, אני בפאקינג משחק, תן לי פרוצדורה. אני אומר לעצמי, אוקיי, אולי אני צריך להכין לעצמי כמו איזה כלי כזה, כלי להכנת סצנה בשביל פלאים, שהוא יהיה לי, זה מה שאני צריך. ולמה אני ישר כועס עליי? כי זה תורה שבעל פה. במקום שהמשחק ייתן, יש לי שאיפה כזאת, יש לי שאיפה לפתוח את המשחק ושהוא ייתן לי את משהו שאני צריך בשביל המשחק. עכשיו, אני יודע שזה לא יכול להיות, ואני יודע גם שזה לא לגמרי האמת. כלומר, אני יודע שבתור בן אדם שהריץ הרבה פלאים והריץ הרבה ונור נגיד, שהם שני משחקים שיש להם חוקים שמאוד עוזרים בעיניי ומאוד מקדמים משחק נרטיבי טוב, יש להם תורה שבעל פה, ואפשר בקלות להתקשות איתם בלי להבין אותה, וכאילו יש דברים שלמדתי מתוך שנים של להריץ אותם פשוט גם, וזה מעצבן אותי, אני לא רוצה, אני רוצה משחקים שיעשו את זה. זהו, זה מה שיש להגיד על זה. יש לי סתירות פנימיות.
אני יכול להגיד על משהו מעניין, כאילו מבחינת מסגור סצנות, משהו שבדרך כלל אני לא חושב עליו, הרבה מדברים כאילו על איפה קורית הסצנה, אז עובר פסטקטיב הזה בתור הרקע. עכשיו, אם זה איזו סצנה שהולך להיות בה איזה קרב חשוב או משהו כזה, אז אתה שם גם איזשהו, מה שנקרא, רקע שאפשר לשחק איתו. משהו זז.
רקע דינמי.
בדיוק, איזה רקע דינמי, משהו זה. עכשיו, גם בגורל וגם בנסיך דרקון, אז למקום שבו אתה נמצא יש אספקט בגורל, שהשחקנים והנבלים יכולים להשתמש בו. בנסיך דרקון, אם יש אספקט מובהק למקום מסוים, הוא מקבל קוביות, וזה אפשר לצרף אותו לתוך הבנק הקוביות שלך, כשאתה מנסה לעשות דברים. עכשיו, זה משהו שנגיד במבוכים ודרקונים, אין קוביות למקום שבו אתה נמצא. זה לא משהו שקיים בו, ובגלל זה אני מרגיש, לצורך העניין, אם אנחנו מדברים על אותו קרב שדיברנו בתחילת הפרק, הקרב היה על אי. כלומר, יש כל כך הרבה אספקטים לעצם זה שזה אי, אי קטן מוקף במים, ויש בזה מלא דברים שאפשר להתייחס לזה, אבל בגלל שאתם במחום הדרקונים, לא התייחסנו לזה בכלל, שזה אי, למי אכפת? רק ש... בטעות, אנשים נדחפו למים.
שוניות משוננות.
כן.
עצי דקל משתפלים אל המים.
כן.
אני מחפש לך אספקטים. אני שם, אני מצטער.
משהו אחד באמת שהם הכניסו, למשחק הזה יש NPCs רגילים, דמויות ללא שחקן רגילות, מה שנקרא, ויש את הקטליסט, את ה... אלה שמניעות את העלילה. עכשיו, קודם כל, באופן כללי, הדמויות האלה מגניבות, כי כל פעם שהשחקנים מכניסים אותם לסיפור, מתייחסים אליהם, למשרתים שלהם, לרצונות שלהם, אז בסוף הסיפור, הם מעלים את אחת הקוביות של
של הקטליסט.
לא יודע אם הוא נבל, זה גם יכול להיות של המלך.
של הקטליסט,
כן, אמרתי. של הקטליסט, כן. לדמות. מעלים את אחת הקוביות של הקטליסט, כאילו ככה הם, כי זה מתברר שמעניין את השחקנים, אז הוא יותר חשוב לסיפור, אז באופן עקרוני זה כבר...
זה מדהים.
זה קטע ממש מגניב, ואז אתה יודע, אם אתה, יש לך 5 קטליסט שאתה עוקב אחריהם, אבל 2 הם בקוף 6, ו2 הם בקוף 10, ו1 הוא בקוף 12, אז אתה יודע מה מעניין אותה. ולכל קטליסט יש... יכולת מיוחדת שנקראת What a Twist. וכשהוא משתמש ביכולת הזאת, הוא בעצם מסיים סצנה, הוא מוריד את הקוביה שלו ברמה אחת, אבל זה רק, הוא יכול לעשות זה רק כשיש לו את הקוביה הכי גבוהה, כלומר רק כשהוא קטליסט ממש חשוב, והוא מוריד את הקוביה שלו ברמה אחת, אבל הוא מסיים סצנה לטובתו. כלומר, הוא לא יכול...
זה לקטע, לקטעים דרמטיים ו...
בדיוק, הוא לא יכול כאילו, מה שנקרא, להרוג דמויות, או להוציא דמויות, לעשות להם 100% לחץ, אבל הוא בורח, הוא משיג את מה שהוא רצה להשיג, יש לו איזה משהו, תוכנית סתנית, משהו...
הוא בורח עם הקמר.
בדיוק. וזה פשוט כל כך מגניב אותי, שזאת דרך לסיים סצנה... שממש נתנו דרך מכנית לנבל לסיים סצנה בדרך מפתיעה.
זה מגניב. הדבר שאני רציתי עוד לחבר לשיחה הזאת, שאני מבין שלא הולכת להיות, כאילו, תשובות לא יהיו פה, זה בסדר, זה מחשבות, אני גם לא צריך פה תשובות. אבל אחד מהמחשבות שהיו לי זה שאחד מהדברים שהופכים את התהליך הזה ליותר פשוט בוואנור, זה שוואנור הוא יותר, כאילו אם לחזור לשיחה שלנו על משחקים רציפים מול משחקים של סצנות, וואנור הוא יותר משחק של רצף מהניסיון שלי. זה לא שאני לא משתמש שם בסצנות או עובר בין זמנים או עושה דילוגי זמן, אבל הוא משחק שמאוד בקלות אפשר לעשות אותו מבוכים ודרקונים כזה, אנחנו הולכים עם הדמויות ונגיד, אני עושה את זה עכשיו במידה רבה, נגיד עם קבוצת ואנור שאני מנחה עכשיו, וזה סבבה, כאילו זה פועל מעולה. אחד מהדברים שזה עוזר זה לעשות את הסצנה הבאה, זה הסצנה הבאה אחרי הדבר הקודם שקרה. יש משהו בזה שבדינמיקה הקומיקסית, כן, שאנחנו עכשיו הולכים לחתוך לאקשן, להתחיל בתוך הגיבורים כבר באתר האירוע, והמפלצת המשתוללת מטפסת על הבניין. הנה, אני צריך לספר על המפלצת המשתוללת שמטפסת על הבניין וכולי, ולקשר אותה לדברים. ושזה יהיה משמעותי. אולי צריך להיות פחות יומרני ממני, כן? ולהגיד, אז שלא יהיה משמעותי. אבל אני אומר, לא כל כך חשוב ההגיג הזה. מה שאני אומר בעיקר, זה ההבדל מבחינתי. מבחינתי זה אומר שאני קצת יותר באוויר כשאני ממציא סצנות.
תראה, בגדול, מה שאני יכול להציע לך זה לעשות פרפ פעם אחת.
לא, עזוב, למה להגיד דברים לא בריאים כאלה? זה לא יקרה, אין מה ל...
לא, כן, יור, כי אתה שאלת את עצמך אם אתה צריך לעשות כלי ליצירת סצנות.
אז למה אתה קורא לזה פרפ?
כן.
למה ישר להכניס אותי לאנטי? אני בכלל לא יכול להיות שאני צריך
לעשות... כי אז אתה יכול...
לא, זה לא פרפ, תסלח לי. להכין כלים זה לא פרפ.
אוקיי.
להכין כלים זה לא פרפ.
להכין כלים זה לא פרפ.
להכין כלים אני עושה כל הזמן, מה זאת אומרת?
מצוין, אז מעולה, אז קח לך... דברים כמו השנה השקטה או what is here ודברים כאלה, קח את השאלות שלהם, תראה אם אתה יכול להתאים אותם ליצירת סצנות.
אז זה צריך להיות משהו הרבה יותר ממוקד מזה בעיניי, כאילו מה שאני צריך זה משהו ברמת הצ'קליסט של מי נמצא פה, איזה דברים דרמטיים, כאילו איזה דברים דרמטיים אנחנו מתעסקים בהם עכשיו, לאיזה מהם הסצנה הזאת מתקשרת, מי נמצא פה, כאילו משהו כזה. זה הכיוון שלי, הרבה יותר פשוט מזה.
אוקיי. זה לגמרי משהו שאתה יכול לעשות.
כן, אמרתי למה לא. כאילו, יש עוד סיבה למה לא. אני כאילו, זה... אני עצלן, לא רוצה להתחייב לי. אבל אולי צריך לעשות את זה. אבל... זהו. אין לי מה לומר בנושא. צריך לעשות את זה כנראה. לא, אני אומר, זה כן באמת משהו בשחקן התפקידים הנרגן שבי, שרוצה שהמשחקים יעשו את העבודה בשבילו. לא מרוצה מזה. אסתטית אני לא מרוצה מזה.
כן, איך אומרים, ככלל אני מסכים איתך, אבל תסלח לי, אני ישבתי והרצתי, בוא נגיד, את הפרק הראשון והשני של סטריקסהייבן, אוניברסיטת קסם. כמות השינויים וההתאמות שהייתי צריך לעשות במשחק הזה...
אבל אתה בחרת לעצמך את הקדחת הזאת, אתה לא יכול להשוות, אני בראש נמנע, לא מכניס את הראש למיטות חולות.
ואני כאילו, אתה יודע...
ועדיין מוצא את עצמי כותב שאלות לעצמי.
אני בסופו של דבר עוד הייתי צריך לעשות את התאמות עוד פעם יחסית קטנות. המנחה המדובר, איך אומרים, למרות שזה היה קרב ארוך ומייגע, לא לזלזל במנחה המדובר, כי המנחה המדובר לפעמים קורא שלושה ספרים כדי ליצור סיפור אחד. למה? כי הוא קורא את הספר אחד, הוא אומר, אוקיי, החלק הזה בסיפור הזה טוב, והחלק הזה בסיפור הזה טוב, כל השאר זה ולא רוצה לגעת בו. ספר אחר הוא אומר, הספר הזה טוב, והחלק הזה טוב, והחלק הזה טוב. הבעיה היא, למה הם לא שמו את זה ביחד? אני צריך לדפדף כמו חמור בין 300 עמודים, כדי למצוא את החלק, את הדברים שהם נמצאים אחד ליד השני. הוא עושה את זה, הוא עושה את זה טוב. אבל, אין מה לעשות, לפעמים ספרים צריכים שתעבוד בשבילם.
לא מאמין בזה. טוב.
כן.
תשמע, עמית. אני חושב, אנחנו מצינו את הנושא הזה מכל כיוון אפשרי.
בהחלט סצנה.
סצנה. עמית, מה אתה אומר? להתראות בינתיים.
להתראות בינתיים.
יאללה ביי!
ביי ביי.
לא קריטי, כולל המוזיקה המקורית מאת אלעד הן, מופץ ברישיון ניחוס שיתוף זהה 4 בינלאומי. נעימת הנושא שלנו, רטרו, פיוטר דרטי מאת קווין מקלאוד מ-incompetech.com, מופצת ברישיון ניחוס שיתוף זהה 3 לא מותאם. תודה רבה לירון וג על הפתיח לפרקליט השחקן. אפשר לתמוך בקיום הפודקאסט דרך הפטריון שלנו, www.patreon.com/lokriti. את לא קריטי יוצרים עם בר ברזילאי, עמית בלום, איתי חורב, עודד דויץ' ואלעד הן.
המלכי אמר, אני רוצה שיהיה איפה הסיכום של הסשן האחרון. אני עושה כזה. לא היה שום דבר בסשן האחרון, נלחמנו בדברים האלה וזהו.